ידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פוליטיקה. אסף חרמוני מדבר פוליטיקה בישראל ובעולם.
ב-24 בפברואר החלה הפלישה של הצבא הרוסי לאוקראינה מתוך מטרה לעצור את רצח עם במרכאות שמבצעת אוקראינה במחוזות דונייצק ולואנסק ולהביא להתפרקות מלאה מנשק של אוקראינה. בפועל אפשר להניח שהרוסים מאוד הופתעו מהתגובה של המערב ומההתנגדות האוקראינית. לאחרונה הדבר שאולי הכי בולט זה שהמלחמה הזאת מתחילה לאבד פרופורציות, לפחות אצל הרוסים. שלום לשגריר ישראל באוקראינה מיכאל בוצקי.
שלום, בוקר טוב.
אחרי התקפות המלטים והפצצות בשבועות האחרונים, תוכל לתאר לי את האווירה הכללית בקרב התושבים באוקראינה ובמיוחד בקייב? מה מצב התעסוקה, מקומות בילוי, חיי לילה אם בכלל קיימים עכשיו?
אוקראינה נמצאת במלחמה כבר יותר מ-8 חודשים. ובמהלך פרק הזמן הזה היו כל מיני תקופות. אין ספק שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה אולי הכי קשה מתחילת המלחמה, כי מדובר בירי מאוד מסיבי של מלטים ושל טילים על מרכזי ערים, על תשתיות, בעיקר תשתיות חשמל, תשתיות מים, וכמובן שהאוכלוסייה האזרחית סובלת קשות. מצד שני, אני יכול להגיד שהאוקראינים שומרים על אופטימיות, האוקראינים מלאי מוטיבציה, והתחושה בקרב האוקראינים שהם מגינים על המולדת. מה שקורה היום בקייב זה ניסיון, למרות מה שקורה, לחזור לסוג של נורמליות, לחזור לחיים הרגילים.
כן.
המסעדות פתוחות, מרכזי קניות ברובם פתוחים, האנשים חלקם הולכים לעבודה, אבל מי שהכיר את קייב לפני המלחמה כמובן שלא יכול שלא לשים לב על כך שהתנועה ברחובות הרבה יותר דלה ושהרבה פחות מכוניות, הרבה פחות אנשים, וגם יש עוצר אחרי 11 בלילה, אסור להסתובב ברחובות, לכן כל המקומות הציבוריים נסגרים יחסית מוקדם בסביבות השעה 9-10, וכמובן שזה משפיע על האווירה הכללית, ולא לשכוח שאחרי מתקפה נרחבת על תשתיות החשמל, יש בעיות חשמל בעיר, לא רק בקייב, גם בערים נוספות ברחבי אוקראינה, וזה גם משפיע על איך שהעיר נראית, וכמובן שמשפיע גם על מצב הרוח של האנשים, ולמרות כל מה שאמרתי, אני חושב שהאוקראינים לא איבדו את המוטיבציה, והם נחושים להמשיך עד מבחינתם, עד הניצחון.
ועיקר העיסוק שלך עכשיו, לאן הוא מופנה בתקופה הזאת?
כרגע אנחנו לא עוסקים במה שכל שגרירות במצב נורמלי עוסקת בו. עיקר העיסוק שלנו הוא בנושא ההומניטרי. אנחנו מעבירים הרבה מאוד עזרה הומניטרית לאוקראינה, ואני אביא רק כמה דוגמאות. היה פה בית חולים שדה, אנחנו מפנים ולוקחים לטיפול רפואי בארץ פצועי מלחמה אוקראינים, ילדים עם מחלות אונקולוגיות, אנחנו מעבירים מזון, מי שתייה, גנרטורים, ציוד רפואי לאוקראינה. כל זה כמובן דורש הרבה זמן ומאמצים מצד הצוות שלי בשגרירות. אנחנו גם מנסים לעשות את העבודה העיקרית שלנו, שזה לשמור על קשרים עם בכירי הממשל האוקראיני ועוקבים אחרי מה שקורה, אבל צריך להדגיש שאנחנו לא נמצאים בקייב באופן קבוע. אנחנו מגיעים לשם כל פעם לפרק זמן מוגבל ויוצאים, וזה כמובן מקשה על העבודה.
ואתה באופן אישי מרגיש מאוים או בסכנה מסוימת?
אני לא מרגיש מאוים, אבל מדובר בתחושה סובייקטיבית. אם אתה מסתכל על זה מבחוץ, אז כמובן שאנחנו נמצאים באזור מלחמה. מלחמה אכזרית, מלחמה קשה, ואין ספק שהרוסים משתמשים בכל הנשק שיש להם, ויש להם נשק מאוד קטלני. טילים, כולל טילי אישיות, טילים בליסטיים, מלטים, שזה שלב חדש במלחמה הזאת, יותר ראינו את זה, אבל עכשיו משתמשים בזה באופן מאוד נרחב, וכמובן שאי אפשר להגיד שהאזור בטוח. מתנהלת מלחמה, ואנחנו, כל פעם שאנחנו נכנסים לשטח אוקראינה, אנחנו למעשה נכנסים לשטח מלחמה.
ועדיין יש עזיבה גדולה של אזרחים מהמדינה?
הייתי אומר להפך, בתחילת המלחמה יותר מ-4 מיליון תושבי אוקראינה עזבו את המדינה, ומדברים גם על מספרים יותר גבוהים, אולי 5-6, אף אחד לא יודע בדיוק כמה, אבל חלק מהם העדיפו לחזור. ברגע שהבינו שאין סכנה מיידית לערים כמו קייב או דניפרו או אודסה, אז חלקם חזרו. קשה לדעת מה יהיה בהמשך, זה תלוי כמובן בהתפתחויות בשטח, אבל אין כרגע גל עזיבה המוני. הגל הגדול היה בשבועות הראשונים מתחילת המלחמה.
ומי אלה רוב האנשים שעזבו? זה על האנשים המשכילים יותר, העשירים יותר?
תראה, קודם כל צריך להדגיש שגברים בגילאי 18 עד 60 לא יכולים לעזוב את המדינה. יש צו שאוסר עליהם לעזוב את המדינה, לכן בעיקר מי שעזב זה נשים עם ילדים ואנשים מבוגרים. אז מבחינת המעמד הסוציו-אקונומי, כמובן שמי שיותר עני ומי שיש לו יותר כסף, יותר קל לו לשרוד בתור פליט, כי לא כל מדינה מספקת סיוע לפליטים, ולכן הם צריכים להסתדר בכוחות עצמם, וזה לא פשוט. זה גם מסביר מדוע חלק מהפליטים העדיפו לחזור, כי פשוט נגמר הכסף. אז קשה לי להתיין בדיוק את אוכלוסיית הפליטים. אני חושב שיש לך מכל מיני סוגים וכל מיני אנשים שעזבו את אוקראינה בתחילת המלחמה, אבל אני בטוח שמאלה שחזרו, הרוב הם פשוט אנשים שהיה להם קשה להמשיך ככה, להיות באירופה או במקום אחר, ולשרוד כלכלית זה לא פשוט.
כן. אני יודע שאתה באופן אישי נולדת בסנט פטרסבורג וגדלת בברית המועצות, כששני העמים, גם הרוסים וגם האוקראינים, היו מחוברים ממש. איך ההרגשה של מרבית האוקראינים היום שונה מזאת של פעם? החיבור בין העמים נשאר או נעלם לגמרי?
אני חושב שהמלחמה הזאת עשתה שינוי דרמטי ביחסים בין העמים. הקרע נוצר כבר ב-2014, אחרי מהפכה שקרתה באוקראינה ואחרי הסיפוח של קרים ומה שקרה באזור דונבאס במזרח המדינה. אבל מה שקורה היום, אפשר לקרוא לזה בעצם היפרדות מוחלטת בין העם האוקראיני לעם הרוסי, וגם גיבוש האומה האוקראינית. מה שקורה היום זה תהליך מאוד מעניין שקורה מאוד מהר, אבל אני רואה מגמה השפה האוקראינית מקבלת מעמד הרבה יותר חזק באוקראינה, והרבה יותר אנשים מתחילים לדבר אוקראינית, ויש גם שנאה תהומית. אפשר להגיד שמה שקרה בשמונה חודשים האחרונים שינה לחלוטין את היחס של האוקראינים כלפי הרוסים. קשה לדעת אם השנאה הזאת תישאר, כמובן תלוי איך המלחמה הזאת תיגמר ומתי היא תיגמר, אבל התהליכים האלה קורים מהר, ואנחנו נוכל רק נראה בעוד כמה שנים לשפוט מה בדיוק קרה פה, אבל אין ספק שיש פה דברים היסטוריים שקורים.
וכמה היית משווה את התרבות הרוסית לתרבות האוקראינית? כמה הן דומות אחת לשני?
כן, בסך הכל העמים הם מאוד דומים, השפה מאוד דומה, והתרבות די דומה. יש להם כמובן עבר משותף במסגרת ברית המועצות, לרוסים ולאוקראינים. אבל מה שקרה לאוקראינה מ-2014, אוקראינה בחרה בכיוון מאוד מאוד ברור, והכיוון הוא הצטרפות לאירופה, גם רשמית בעתיד וגם לא רשמית תרבותית, והכיוון הוא ברור. רוסיה הלכה בכיוון אחר, ואני רואה איך שתי המדינות האלה ושני הימים מתרחקים יותר ויותר.
וכרגע בנקודת הזמן הזאת ברור שיש באוקראינה חרם על רוסיה כמדינה, אבל יש איזשהו חרם של אוקראינים גם על התרבות הרוסית ועל כל מה שקשור לרוסיה?
יש ניסיונות, בוא נגיד, להיפטר מהמורשת הסובייטית. המשותפת. ויש ניסיונות להיפטר מכל מה שקשור לתרבות הרוסית, משוררים, סופרים. אפשר להסביר את זה כמובן בתגובה אמוציונלית של האוקראינים למלחמה ולכל מה שרוסיה עשתה להם בתקופה הזאת. ברוסיה מגיבים על זה בצורה מאוד אמוציונלית גם. אבל לא כולם שותפים. מההתרשמות שלי לא כולם שותפים לצורך במגמה הזאת, לצורך להילחם דווקא בתרבות הרוסית. אבל מאידך אני חושב שאפשר לגלות סוג של הבנה למה שקורה, כי אוקראינה נמצאת במתקפה ואנשים נהרגים, ולא רק חיילים, כמובן אזרחים וילדים, וזאת טראומה מאוד מאוד גדולה.
לגמרי. והאוכלוסייה האוקראינית של היום, אתה יכול לתאר לי את חלקה כאנטישמית או שמדובר בקבוצות קטנות?
תראה, אנטישמית יש בכל מדינה. יש אנטישמיות באוקראינה, ויש אנטישמיות ברוסיה, ויש אנטישמיות בצרפת ובארצות הברית. מהבחינה הזאת אוקראינה לא שונה מכל מדינה אחרת. אבל כמובן צריך להדגיש שבאוקראינה אין ולא היה בתקופת העצמאות האוקראינית, לא הייתה אנטישמיות ממסדית, וזה ממש, ממש רחוק מזה. כמובן שאי אפשר לשכוח שהנשיא הוא יהודי, יש הרבה דמויות בצמרת הממשל האוקראיני שהם יהודים או בעלי זיקה יהודית, ואי אפשר כמובן אי אפשר להגיד שאוקראינה מדינה אנטישמית, זה ממש, ממש, ממש לא נכון.
אז בטוח שחווית בתקופה האחרונה ולא פעם אחת שהמלחמה הזאת זולגת גם ללב אוקראינה, לקייב. במצב שבו ההפצצות בקייב ובאזורים המרוחקים יותר ימשיכו והתחזקו, אתה רואה מצב כזה שבו האזרחים באוקראינה ידרשו מהממשלה להתגמש לטובת הרוסים, או שאין סיכוי כזה? כי בינתיים זה נראה כאילו הרוסים הולכים פה על מלחמת התשה.
באופן אישי אני לא רואה את הסריט כזה. אני חושב שהאוקראינים היום מאוד מגובשים סביב ההנהגה שלהם, ויש קונסנזוס בחברה האוקראינית לא לוותר לוצים, לא לוותר על שטחים שבריאתם שייכים לאוקראינה, ואפשר להגיד שאוקראינים מוכנים להילחם עד הסוף. זה הלך הרוח לפחות מה שאני יכול להתרשם.
ובטוח שפוטין והרוסים שם לב לנחישות של הצבא והממשלה האוקראינית במלחמה. אתה חושב שהרוסים עדיין מאמינים ורואים את הממשל באוקראינה נכנע לבקשות שלהם בעתיד הקרוב?
אני לא יודע לפרשם את הרוסים, אני לא יודע מה הם מתכננים. ברור שהמלחמה הזאת לא הלכה לפי התכנון הראשוני, וברור שהאוקראינים היוו הפתעה אחת גדולה, לא רק מבחינת הרוסים, אני חושב שמבחינת כל העולם. כל העולם הופתע מהנחישות האוקראינית ומהאיכות של צבאם ומההצלחות שלהם בשדה הקרב. מדברים על כל מיני תסריטים, על כל מיני תרחישים, ואף אחד לא יודע להגיד מה יקרה מחר או בעוד שבוע או בעוד שנה ולאן המלחמה הזאת הולכת. אני מאוד מאוד מקווה שהיא לא הולכת למקומות הכי מסוכנים, שזה כמובן שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי או נשק גרעיני, למרות שכמו שאתה שם לב בשבועות האחרונים יש הרבה דיבור על כך שזאת אופציה שנמצאת על השולחן.
אני רוצה לקחת אותך עכשיו קצת לבית הישראלי. הרבה מאוד אנשים, גם בארץ וגם באוקראינה, מבקרים את המדיניות הישראלית בנוגע לאי הספקת הנשק לאוקראינה. אני באופן אישי יכול להבין את הרגישות בנושא וגם את הכעס סביב העניין הזה, כי הרי ישראל היא חלק בלתי נפרד ממדינות המערב. אז רציתי לשאול, האם לדעתך יש סיבה לזה שלישראל כל כך קשה לתת סיוע צבאי? מה תוקע אותנו בשונה ממדינות אירופה?
בוודאי, יש לכך סיבה, והסיבה היא מאוד רצינית. אנחנו נמצאים במצב ייחודי, באזור ייחודי. אנחנו מתמודדים עם סכנות שאף מדינה באירופה או בצפון אמריקה לא מתמודדת איתן. ואם תשים לב למדינות שמספקות בגלוי את הסיוע לאוקראינה, אז בכל המקרים, ללא יוצא מן הכלל, מדובר במדינות ששייכות לברית נאטו. ישראל כידוע לא שייכת לנאטו, ואין לנו את ההגנה של נאטו, ואנחנו מתמודדים לבד עם הסכנות ועם האיומים מהשכנות שלנו במזרח התיכון. לכן אנחנו בהחלט במצב ייחודי, מצב מאוד רגיש, ובאוקראינה מבינים את זה. אני לא בא אליהם בטענות על כך שהם מבקרים אותנו ודורשים יותר, הם בסך הכל נמצאים במלחמה ונלחמים על הקיום, אבל ישראל צריכה קודם כל לדאוג לביטחון אזרחיה ולביטחון חייליה. זה חובה של כל ממשלה, ולכן אנחנו מגלים רגישות מאוד גדולה. עכשיו, אני לא אכנס איתך לדיון האם ישראל מספקת נשק, כן, לא, איזה, על מה מדובר. זה ממש לא המקום לדבר על זה, וזה מה שגם אני אומר לאוקראינים. הדיונים האלה והמגעים האלה צריכים להתקיים בערוצים אחרים, לא בתקשורת, לא במישור הציבורי. זה ככה נכון לנהל את הדברים האלה, אם רוצים להגיע לאיזושהי תוצאה.
וזה שאיראן כבר בתמונה והיא מספקת נשק לרוסיה, זה משהו שהולך לשנות המדיניות הישראלית לדעתך בנוגע להספקת הנשק?
זה משהו שבהחלט מדאיג את ישראל, ואמר את זה ראש הממשלה כמה פעמים, והידוק תטוף הפעולה הצבאי ברוסיה לישראל לא יכול שלא להדאיג את ישראל, כי בסופו של דבר יהיו לזה גם השלכות באזור שלנו. מה ישראל תעשה או מה ישראל עושה, שוב, אני לא חושב שאנחנו צריכים לנהל דיון על כך בפחות.
כן. וחוץ מנשק, איפה הסיוע הישראלי כן בא לידי ביטוי עד עכשיו?
אז כמו שאמרתי, ישראל מתחילת המלחמה העניקה סיוע הומניטרי נרחב ביותר לאוקראינה, בדגש על הסיוע בתחום הרפואי. ועשינו, באמת, עשינו המון, ואנחנו יכולים להיות גאים במה שאנחנו עשינו. עברנו מאות טון של תרופות ומזון ומי שתייה, ובנוסף לזה עברנו ציוד רפואי יקר מאוד לבתי חולים באוקראינה. הקמנו בית חולים שדה, דרך אגב ישראל הייתה המדינה היחידה שהקימה בית חולים שדה בשטח אוקראינה, ובית החולים הזה בתקופה שהוא היה פעיל טיפל בלמעלה מ-6,000 אנשים, בעיקר תושבים מקומיים ופליטים שהגיעו למערב אוקראינה, זה איפה שבית החולים הזה היה עובד. ואפשר להמשיך את הרשימה הזאת. כמו שאמרתי, אנחנו קולטים פצועים, אנחנו קולטים ילדים חולי סרטן, אנחנו מעבירים המון הכשרות לאוקראינים באותם תחומים שיש לנו ניסיון של עשרות שנים, כמו טיפול בפוסט טראומה, וכל מה שקשור להיערכות למצב חירום, למצב מלחמה, להיערכות של מערכת החינוך, מערכת הבריאות. יש הרבה מאוד תחומים שהאוקראינים מאוד מאוד זקוקים לניסיון שלנו, לידע שלנו, ואנחנו בשמחה משתפים אותם במה שאנחנו יודעים.
ושר הביטחון בני גנץ דיבר גם על מערכות התראה, שאולי נספק להם, אתה יודע להגיד משהו על זה?
רק מה שאתה אמרת. נכון, האוקראינים, אני חושב שזה דבר חשוב שהאוקראינים יכולים לקבל מאיתנו, זה מאוד יעזור להם. אני חוויתי את מה שקורה באוקראינה, ובהחלט הם זקוקים לזה. הם זקוקים למערכת התראה מודרנית, מדויקת, מה שיש לנו, ואם ישראל מוכנה לתת את זה, וכפי ששר הביטחון אמר, ישראל תהיה מוכנה לתת את זה לאוקראינים, אני במקום האוקראינים הייתי לוקח את זה בשתי ידיים.
ועכשיו קצת בהסתכלות קדימה, יכול להיווצר לדעתך בעתיד איחוד מחודש של שני עמים, או איזשהו כבוד הדדי מסוים ביניהם?
תראה, אני לא יכול לדבר על העתיד הרחוק, אבל בעתיד הקרוב אני לא חושב שיש אפשרות כזאת.
ואתה רואה את המלחמה הזאת נגמרת בקרוב?
אני יכול רק לקוות. אני לא נביא, ואף אחד הוא לא נביא, ואף אחד לא יכול להגיד מה המלחמה הזאת תיגמר ואיך היא תיגמר. אני לא חושב שיש בן אדם אחד, טוב, אולי אחד אני יכול לחשוב, אבל חוץ ממנו אולי אף אחד לא יודע. כרגע אני לא רואה פתרון מהיר למצב, אני לא רואה אפשרות לאיזשהו מסע ומתן כרגע, שוב בדגש על כרגע.
כן.
אני מקווה שבעתיד יהיו אפשרויות שתהיה הזדמנות לסיים את המלחמה הזאת. איך ומתי אני לא יודע להגיד, ואני לא חושב שיש מישהו שיודע להגיד.
אז נקווה שהמלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר, ואתה וכל תושבי אוקראינה תוכלו לחזור לנהל שגרה רגילה ומלאה. מיכאל ברודסקי, תודה רבה ששוחחת איתי.
תודה רבה, ויום טוב.
תודה. אני הייתי אסף חרמוני, תודה לכל מי שהייתי, וניפגש בפעם הבאה.
פוליטיקה. אסף חרמוני מדבר פוליטיקה בישראל ובעולם.